נלמד אותם כרגע. אני רוצה לחזור לנושא. הנושא הוא כיצד אפשר להבין את הכעס של הקדוש ברוך הוא, ודיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא כועס מעט מאוד זמן, רגע באפו, והרחנו והרחבנו קצת הנושא הזה של הכעס גם אצל האדם. גם אצל האדם יש בכעס במידה, והיא במידה זהירה מאוד ונשלטת כמובן, אז יש בזה איזשהו גם צד חיובי. אבל השאלה שנשאלת, שאומרים שהקדוש ברוך הוא כועס, וכאן הביטור בגמרא זה לא כועס סתם אלא רתח, רתח, מה זה רתח? רותח. כשהקדוש ברוך הוא כועס, שאלת הגמרא, מתי, באיזה שעה של היום הקדוש ברוך הוא כועס? האם אפשר להצביע על הנקודה שבו הוא כועס? אומרת הגמרא, תפתחו בבקשה את דף זין עמוד א', כן. ואין מטרתך, רואים? באיזה שעה של היום הקדוש ברוך הוא רותח? אמר אביי, באנך תלת שי כמיתה, בשלושת השעות הראשונות של היום הוא כועס, זה הזמן שהוא כועס. אבל לא סתם, אלא יש איזשהו רגע בשלושת השעות האלה הראשונות של היום שהוא כועס. הרגע הזה הוא רגע שהוא מצייר אותו כאן אביי בצורה מאוד משונה, אבל נראה איך הרב לומד מהציור הזה איזה רעיון נפלא. בואו נראה. מתי? כחיוורה קרבלתה דתרנגולה וקאי אחד קרא. אני מתרגם את זה בעברית חופשית. חיוורה זה לובן, לבן. מישהו ראה פעם תרנגול חי או בציור? מישהו כאן ראה פעם דבר כזה? זה לא בושה, היום אנחנו לא גרים בקיבוץ ולא בכפר. אבל תדעו לכם שלתרנגול יש קרבולת בדרך כלל מה הצבע שלה? אדום, איך אתה יודע? ראית? התרנגול יש לו קרבולת אדומה. אבל מה, הוא אומר, יש רגע ביום שאותה קרבולת אדומה נהפכת ללבנה. כמו שאדם מחוויר, הוא מאבד את הדם שלו מהפנים, ככה כנראה התרנגול, באיזה רגע הוא מאבד את הצבע האדום מהקרבולת. על הרגע הזה של עיבוד הצבע האדום של הקרבולת מדבר כאן הרב. כי חברה קרבלתה דתרנגולה, ודבר שני, וקאי אחד קרא. דהיינו, הוא עומד על מה? על רגל אחת. תרנגול עומד על רגל אחת. ראיתם פעם דבר כזה? אתם לא עוקבים אחרי תרנגולים, מה קרה לכם? תרנגול יכול לעמוד גם על רגל אחת. אז הוא אומר שני דברים. א', הקרבולת לבנה, ב', הוא עומד על רגל אחת. אומרת הגמרא, כל שעתה ושעתה נעמה קאי אחי, כל שעה ושעה הוא עומד על רגל אחת. למה קבעת שדווקא הזמן הזה שהקרבולת לבנה ועומד על רגל אחת, זה השניונת שהקדוש ברוך הוא כועס, זה הסימן, כן. אומרת הגמרא, כל שעתה את בשורי כסומקי, ואי שעתה לית בשורי כסומקי. זאת אומרת, כל שעה ושעה יש בה חוטים אדומים. יש לובן, נכון? הקרבולת מהבינה, אבל נשאר עורקים לאדומים כאלה, צבע אדום. האדום מעורב עם הלבן. אבל באותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס, החוטים האלה, העורקים, הוורידים האלה, האדומים, נעלמים, והקרבולת כל כולה לבנה. משונה, נכון? מה אתם אומרים? אבל פה נלמד קל גדול. האגדה, היא מדברת אלינו באופן שצריכים להעמיק בכל דבר ודבר. מה זה מרמז לנו? מה התרנגול מרמז לנו? מה הקרבולת, מה הצבעים, הלבן והאדום, והחוטים האדומים האלה שבקרבולת, מה זה בא ללמד אותנו? לצורך זה יש לנו הרב קוק, זכר צדיק לברכה. עכשיו בוא נחזור לדף הקודם, שהוא מתייחס לציור הזה של התרנגול וכל מה שקשור לציור שעכשיו למדנו אותה. בוא נראה את זה בתוך. נחזור לדף הקודם. למדנו כבר בשיעור הקודם שהחומרניות היא סיבת החסרונות באדם. אדם שקוע בחומרניות, גם מבחינת מידות, גם מבחינת בריאות, גם מהרבה מאוד בחינות, והרבה קלקולים. אדם ששקוע בחומרניות, הדבר הזה גורם לו הרבה מאוד קלקולים. אבל נמשיך. בשורה הרביעית. והנה בעלי החיים שאין להם דעת, אלא מתנהגים באופן טבעי, מתנהגים על פי דרך הטבע, וניצולים מאלה הרעות על פי הרוב. מדוע? כי בעל חיים יש לו אינסטינקטים. דיברנו על העניין הזה שזבוב, האינסטינקט שלו מפני הרעה, מפני שלא יילקט בידי האדם או משהו כזה, הוא כל כך חד, שרק הוא, אתה עושה ככה, הזבוב בורח. אדם, בגלל שיש לו דעת, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לעשות דברים שיסכנו את חייו, והוא לא ירגיש בכלל. יכול לנסוע במהירות של איזה 100 קילומטר לשעה, אפילו בכביש, יצא מישהו כאן איזה. בסכנה או לא? אני לא מדבר בבין עירוני. בתוך העיר. הוא לא מרגיש בזה. למה יש לו דעת? יש לו בחירה. ואם הוא עולה ל-140 קילומטר לפעמים, יש כאן בחוב כנפי נשארים, כל ערב כמעט, מישהו עושה חרקות באופנוע. אתם יודעים מה זה חרקות? אתם לא יודעים מה זה. מישהו יודע מה זה? מה זה? תסביר, מה זה הדבר הזה? הוא נוסע במהירות מטורפת. ברחוב כנפי נשארים. פתאום אתה רואה משהו מתפרץ. זבוב מרגיש בסכנה. האופנן הזה הוא בן אדם, יש לו דעת. תראי, אתה נטורף. פתאום מי שיכול להתפרץ לכביש, אתה גומר את עצמך ואותו ואת כולם. סתם אני אתן דוגמה. יש כאלה שמעשנים, אתה לא יודע אם שמעתם על זה. לא במכון מאיר כמובן. אבל כתוב על הקופסה, וראיתי לאחרונה, הגדילו את הכתובת. מי שמעשן, הוא מסכן את חייו, כתוב. כתוב או לא כתוב? אתה ראית? כתוב. ובן אדם ברדת, לוקח סיגריה, מכניס את האש הזאת ואת הרעל הזה, מכניס לאן? בתוכו. זבוב, מרגיש סכנה, מה הוא עושה? בורח. אדם ברדת, נכנס לסכנה ודאית. זה לא דבר לא ודאי. יכול לקרות דבר כזה. הדת מצד אחד זה דבר גדול. אבל מצד שני, אתה מאבד את האינסטינקט הטבעי ביותר, מפני הסכנות, בגלל הבחירה החופשית שלך, אתה יכול לבחור בסכנות. אתה יכול להיות הרפתקן, מה שנקרא. להיכנס להרפתקאות כאלה ואחרות, מתוך מודעות אפילו. אז זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, שלעומת בעלי החיים, האדם, בגלל הדעת שבבחירה החופשית שלו, בגלל החולשות של האדם, התאוות והיצרים, הוא יכול לסכן את עצמו סכנה גדולה מאוד, מה שלא כן יעשה בעל חי, שיש לו את האינסטינקט הקיומי. והנה בעלי חיים שאין להם דעת, מתנהגים על פי דרך הטבע, וניצולים מאלה הרעות על פי הרוב, בגלל הטבע שלהם. אבל האדם, מפני שיש לו דעת, אין הטבע עוזרו. כי הוא ראוי להניג עצמו על פי דעתו הנכונה, ואם אין לו דעת נכונה, אז הוא נכנס לסכנה. והנה, בבעלי החיים מצינו אלה שני החזיונות בתרנגול. תרנגול זה סמל, הנותן לשכבי, בינה אומרים, נותן לתרנגול בינה. תרנגול זה לא סתם, אבל תרנגול זה גם סמל לזימה. זה סמל, תלמידי חכמים, לא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ככה חז"ל אומרים. כי יש תרנגול אחד, על כמה תרנגולות מי יודע? הלול שלם. אתה לולן במקרה? תרנגול אחד הלול שלם. כמה יש בלול אחד? 2,000 תרנגולות. אני לא יודע. אתה לולן? אז זה סמל הזימה. והנה בבעלי חיים מצינו אלה שני החזיונות בתרנגול. הוא מצד אחד מצוין בדת, הנותן לה שכבי בינה, הוא מבחין כבר בחושך, באור. הוא הראשון שמתעורר עוד בלילה כשיש חושך עוד. יש לו בינה. שעל זה אנו מברכים שנתן לה שכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ואם זה הוא משותף בתאווה ונותן לנשים חילו. דהיינו, הכוח שלו, הוא נותן את זה לתרנגולות. הוא פשוט הורס את עצמו על ידי הדבר הזה. על כן, סירו מקור הרעות שיוצאות ממי שיש לו כישרון דעת, שזה התרנגול, שהוא נותן לסכבי בינה, והוא משים עצמו כבהמה בהנהגתו, ועל זה הוא עובד עודו וכוחו החומרי והמוסרי. מלמד אותנו כאן הרב, זה יסוד גדול מאוד. אדם יכול להיות בעל דת, אבל מבחינה מוסרית, מבחינת המידות שלו, למרות שהוא בעל דת, הוא יכול להיות מאוד ירוד, מאוד מושחת, מאוד שטוף בתאוות, למרות שהוא בעל דעת. זה שאתה משכיל, זה לא אומר שאתה לא יכול להיות אדם רע. אתה יכול להיות משכיל מאוד, פרופסור, אבל אתה יכול להיות אדם מאוד רע. אם זה מבחינת התאוות, היצרים והדברים האלה, מבחינת יחסי אנוש והדברים האלה, זה לא ערבות. דרך אגב, אני מוכן לומר, בינינו ובין עצמנו, זה לא נוגע ישירות למה שאנחנו יודעים כרגע, אבל בגדול זה נוגע לחינוך. עיקר המעמד שנעשה בעולם שאנחנו חיים, בעולם המודרני, בחינוך זה ההשכלה. כמה ילד מקבל השכלה במשך כל שנות הלימודים שלו, בעממי ובתיכון, השכלה והשכלה 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 והשכלה, הוא יודע כבר פיזיקה ומתמטיקה ואנגלית, ויודע. כמה משקיעים בדבר הזה שנקרא תיקון המידות. אני אומר לכם, מבחינת כמות זמן, לתקן את המידות של הילדים. מי יודע כמה משקיעים? כלום. והם מתפלאים שיש אלימות, ואני אומר, כשאני אומר אלימות, אני מדי פעם שומע הורים, זה אלימות, זה לא, זה רציני מאוד האלימות הזו. אלימות זה ממש מכות רצח, סכנה, סכינים, עניינים, שלא יאומן דבר כזה. למה? אתה בעל דעת, כאילו, משכיל, אבל לבן אדם אתה לא, אתה, אין לך את האדרבה. ילדים קטנים פה היום נמצאים במחינה מוסרית, ברמה כל כך שפלה, כל כך נמוכה. זה לא יאומן הדבר. ילדות, ילדים, זה דברים נוראים, מה שקוראים בבית ספר. כל זה למה? זה בדיוק מה שהרב רוצה לומר. תרנגול. תרנגול הוא בעל דעת מצד אחד, שטוף זימה מצד שני. זה בא ללמד אותנו הסוגיה הזאת. בוא נראה. אז הוא כועס. מתי הקדוש ברוך הוא כועס? שהוא ראה תרנגול כזה. אז הוא אומר, זה רגע של כעס. שמצד אחד בעל דעת, מצד שני, מידות מקולקלות. זה הדבר הגרוע. בוא נראה את זה בתוכו. על כן ציירו מקור הרעות שיוצאות ממי שיש לו כישרון דעת, והוא משים עצמו כבהמה בהתנהגותו, ועל זה הוא עובד עודו וכוחו החומרי והמוסרי. מה זה? כי חברה קרבלתה ותרנגולה וקאי אחד קרא, הוא נוטה הרבה לצד התאווה, שבו התרנגול, ולא לצד הדעת. הוא משותף בעד שעובד עודו. מה זה עודו? הקרבולת שלו. על מרוב שהוא שטוף בתאווה, הוא מאבד את, את האדום שבו, שזה היופי שלו והאהות שלו. וחיוורת, קרבלת, בלא שורי כסומקי, אין שם הלכלוכית של צבע החיים, של הצבע האדום, אין בזה, הכל, הכל שטוף, הכל לבן. מבחינה זאת שהוא מאבד את החיות, ומזה תולד נערות מהדברים האלה. והכוחות הכללים מתחלשים על ידי ההנהגה המקולקלת, ועל זה באות רעות חומריות ומוסריות. זה דבר אחד. דבר אחד אומר, באדם, מתי באמת יש כאילו כעס בעולם? כשרואים אדם שהוא חכם, הוא בעל דעת, הוא לומד, הוא מתנהג לא כבן אדם, מבחינה מוסרית, מידתית וכל הדברים האלה. זה הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. ויש עוד מקור לרעות מצד השכל, המשובה שלו ישלים חוקו. וזה כתוב בהמשך הגמרא, אני לא קראתי את זה, הגמרא בדף הקודם כתוב, בוא נעיין בזה. הגמרא אומרת בהמשך, אחר כך נבין, לפי הגמרא נבין גם את החלק השני. אמרנו, צד אחד שיש כעס בעולם, או יש הסתר פנים בעולם, ויש רעות בעולם, זה העובדה שאדם שטוף במידות לא טובות, למרות שהוא משכיל. הצד השני, בוא נקרא את זה. תפתחו את הדף הזה, בבקשה. כתוב ככה. האום מינה דאבה בשבבותי דרבי יהושע בן לוי. היה מין אחד, מין זה אדם ש... יש עלי כמה פירושים, אחד הפירושים זה נוצרי פשוט. אותו מין שהיה בשכנותו של רבי יהושע בן לוי. אבה כמצער לטובה בקראי. זאת אומרת, המין הזה היה מצער את רבי יהושע בן לוי, מביא לו בקראי, הכוונה היא פסוקים. היה מביא לו פסוקים מהתנך נגד היהדות ובעד הנצרות. כמו שעושים היום מיסיונרים, הם מצטטים את התנך בשביל לנסות לשכנע אותך שתלך חס ושלום לכיוון שלהם. יום אחד, שקל תרנגולה, רבי יהושע בן לוי, אמר, זהו, נמאס לי כבר מהאמין הזה, שכל היום מטרטר לי את המוח, יאללה, יש פסוק כזה, פסוק כזה, פסוק כזה, הוא לא יכול להתמודד עם זה. אז אני, מה אני אעשה? אני אלך בדרכו של בלעם הרשע, אתם זוכרים מה יעשה בלעם הרשע? מה היה עושה? היה מקלל. אני אמצא את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועש. מתי זה הרגע? כבר למדנו מקודם, מהו הרגע? שהתרנגול עומד על רגל אחד והקרבולת שלו, מה? מלבינה לגמרי. אני אפוס את הרגע הזה, ואני אקביץ לו איזה כללה להאמין הזה, ואני יהושע בן לוי אומר לעצמו, אני מי? אני כזה צדיק, בטח הכללה הזאת תחול על אותו מין, ואני אפטר ממנו, אני אעזור. זה נגמר הסיפור. טוב. יום אחד, שק על תרנגול, היום אחד לקח תרנגול, והוא מבין קראי דהר סוריין, קשר את התרנגול הזה בין רגלי המיטה, וכל הזמן נסתכל לראות מתי מה הקרבולת מלבינה, חיכה לרגע לשנייה הזאת, באותו רגע התרנגול עומד הרגל אחד, אמר באותו רגע הוא חיכה להרביץ מה? כללה. רצה להגיד, אני אקלל את המין הזה. סבר, כמעט האיש שעתה, יגיע אותה שעה שאני אראה את התרנגול. אל תי זה לקלל, אני אקלל. כמעט האיש התנים, הגיע בדיוק השעה, הוא נרדם. בדיוק באותו רגע שהתרנגול סימן שזה הרגע לקלל, באותו רגע הוא נרדם. אמר רבי יהושע בן לוי לעצמו, שמע מינה לאו אורח הרע למעבד אחי. זה לא דרכם של יהודים לקלל. אני רואה שמהשמיים רמזו לי אל תקלל. נכון שאפשר, אבל זה לא דבר, בילה מלא, אבל אתה, רבי יהושע בן לוי, לקלל, לא מתאים לך. מדוע? כתוב, ורחמיו על כל מעשיו. כולל מי? רחמיו על מי? על כל מעשיו. מי זה כל מעשיו? הכל, גם אותו מין, הכל. אז אתה, תן לקדוש ברוך הוא לסגור את החשבון. אתה כרבי יהושע בן לוי, אל תקלל. אל תקלל, זה לא דרכנו. כן.
הרב, לא הבנתי למה דווקא היא נפה לצבע לבן.
שמעת פעם על לבן? היה רמאי, שמעת עליו? שקרן, רמאי, גנב, אתה לא זוכר את לבן? אתה זוכר אותו? אז זה בעל, המילה לבן זה גם המילה נבל. זה אותן מילות. לבן ונבל. כן, מה זה נבל? נבל שהוא כלפי חוץ נראה ככה באמת הוא אחר לגמרי. הוא קולקל בבפנים. אני רק אומר את זה, הצבע הלבן של הקרבו, הרי הטבע של של התרנגול זה דווקא אדום. אבל כשהתרנגול מאבד את הצבע, כאילו את החיוניות שלו, האדום זה צבע דם, את החיוניות מאבד את הדבר הזה. אז זה רגע, סימן, רגע לא טוב. כל דבר שמאבד את טבעיותו זה דבר לא טוב. כן. למה אתה רוצה לקלל כבר, אני רואה? אלא מה? למה אתה שואל? הרי בשביל מה למדת את הגמרא? למדת את הגמרא בשביל לדעת שזה לא רלוונטי לגבי דידינו. זה אגדה. אבל האגדה הזאת באה ללמד, זה לא הלכה. האגדה הזאת באה ללמד את הפרינציפ, את העיקרון. הרי אנחנו מדברים על רגע של חולשה ביום. אבל לא רגע של חולשה, ברגע חולשה שכל אחד מאיתנו. מתי הרגע של חולשה שלנו? כשאנחנו כמו תרנגול אנחנו. מצד אחד עם שכל ואינטליגנציה ועם חוכמה, מצד אחד נהפכים לבהמות, נהפכים לחיה. אז זה העיקרון שהרב בא, רגע כזה הוא רגע של כעס בעולם. שאתה רואה אדם שהוא אדם בעצם, אבל הוא לא מתנהג כמו בן אדם. זה מה שהאגדה רוצה ללמד אותנו, לחנך אותנו. שאם אתה כבר אדם בעל דעת, אז תהיה גם בעל מידות. לא רק בעל דעת. זה עקרון. כן.
זה למה דווקא רגל אחד?
רגל אחד. כנראה שיש שני צדדים באדם. או בעולם, נאמר. אז הוא עומד רק על הצד של התאווה, נאמר. זה עומד הרגל אחד. אני אומר את זה, אני לא אומר בוודאות. בוודאי שרגל תמיד מרמז על הרגל. יד תמיד מרמז על מעשים. האדם מורכב מהרגלים ומעשים. לאדם יש הרגלים. הרגלים צריכים תיקון. בעיקר הרגלים צריכים תיקון. מעשה אתה יכול עוד לתקן בקלות. עשית טעות. בסדר. אבל אתה לפעמים רגיל לעשות דברים לא טובים הרבה הרבה זמן. וראיתי ברמב״ם הוא אומר שיש הרגלים של מעשים, יש הרגלים של מחשבות. והיותר קשה בתיקון זה הרגלים של המחשבות. יש מחשבה, דיבור ומעשה. נניח יש אדם שיש לו מחשבות רעות. נניח. הוא התרגל במשך זמן רב לחשוב מחשבות רב. אני פוגש לא פעם אנשים מרירים. מרירים, יש להם מרירות על החיים, הם מאשימים את עצמם, מאשימים את המשפחה שהם, כל הזמן כמו פומפייה. לא טוב להם. הם התרגלו לחשוב רע לפעמים עשרות שנים. זה הרגל של מחשבות רעות. זה לא קל לאדם כזה שיש לו מחשבות רעות, פתאום לעשות לו אוברול בראש, לתקן לו את האור. לא פשוט הדבר. ויש הרגלים במעשים. אני פעם סיפרתי, כשהייתי ילד בכיתה ד' משהו כזה. זה היה לי הרגל שלא מצא חן בעיני אמא שלי, זכרונה לברכה. מה היה הרגל שלי? הייתי מתאמץ בהכנת שיעורי בית, הייתי מוציא את הלשון. כמו מפגר כזה. שאמא שלי הייתה רואה את זה, וואי, איזה כעס. תכניס את הלשון שלך! אתה מפגר! יאללה, תכניס... להתרגלתי ככה. וואלה, לקח לי המון זמן להתרגל להכניס את הלשון. אני סתם נותן דוגמה. אדם מתרגל לאיזשהו דבר. לשנות הרגל זה קשה, אתה שואל אותי למה רגל? כנראה לא רגל אחד, הרגל של התאווה. ומה, התרגל בתאווה? אדם שמתרגל בתאווה, לצאת מהתאווה הזאת, זה סיפור לפעמים קורע לבבות. זה קשה מאוד הדבר הזה. אולי, אני אומר זה בדרך אולי, דרך סימבולית כזאת, רמז כזה בעניין. בכל אותו, עמד הרגל אחד. שתי רגליים אומרים, אדם משהו יציב, משהו מאוזן, משהו נכון. על רגל אחד זה כבר, יש כאן חוסר, חוסר איזון, חוסר. אבל זה, רציתי להגיע לסוף, כי הרב כותב על הסוף. בוא נראה. דן המשמד רבי מאיר, שלמד איפה, מי יודע? איפה רבי מאיר למד? אתה לא יודע איפה רבי מאיר למד? בבני עקיבא? אצל רבי עקיבא. מי יודע איפה מאיר למד? מכון מאיר. מכון מאיר, אני רואה שאתה יודע. מאז קוראים לו רבי מאיר. ודאי, אתה בוגר מכון מאיר, אתה לא יודע. איש הבן אבויה. טוב, אני אומר זה כמילת דבדיחות. בכל זאת, אמר רבי מאיר, תנא משמי דרבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת, וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. דהיינו, הוא אומר כאן זמן לגמרי אחר. הוא עובר מהמישור הפרטי למישור הקוסמופוליטי. הוא אומר שאומות העולם, מלכי אומות העולם, מנהיגי אומות העולם, משתחווים לחמה, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. מה הכוונה? מה זה מרמז לנו, ההשתחוות הזאת לחמה, שמלכו אחרי אומות העולם משתחווים? בוא נראה אצל הרב. נחזור לדף הקודם. ויש עוד מקור לרעות מצד השכל המשובש. יש, אמרנו, מידות לא טובות, תאוות ודברים כאלה. אבל יש גם עניין שנקרא שכל, שכל עקום, שכל משובש. יש עוד מקור לרעות מצד השכל המשובש, שלא ישלים חוקו. דהיינו אדם שלא למד מספיק, עדיין הוא לא שלם בתבונתו, בהבנתו, שכלו משובש עדיין. שמהן תיוולדנה מלחמות הכוללות המיתות. כמו שאומר הרמב״ם, אומר, למה נלחמים איש עם רעהו? למה נלחמים איש עם רעהו? מי יודע? למה הורגים אחד את השני? מי יודע? זה הגיוני? אני יודע, זה הגיוני? זה לא הגיוני להורג אחד את השני. זאת אומרת, אלה שורגים אחד את השני, משהו השתבש להם איפה? בשכל, באמת אומרים, בחזון אחרית הימים, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אז אומר הרמב״ם, ותפתחו בבקשה את הרמב״ם, באמת, הוא כאן לפנינו, פרק י' א', הוא מסתכל על השכל המשובש הזה, הוא מדבר על המלחמות בעולם בגלל שהאדם איבד את השכל שלו, הוא שיבש את השכל שלו. בוא נקרא, פרק י' א', הרעות הגדולות הללו, הנעשות בין אישי בני אדם, מזה לזה, כפי המטרות והתאוות והשקפות והדעות, כולם גם הם נספחים להיעדר. זה שאחד עושה לשני רע, בצורה כזאת או אחרת, זה בגלל ההיעדר. לפי שכולם מחויבי השכלות, כי אדם שעושה רע לזולת, הוא שחל, הוא טיפש פשוט. כלומר, מהיעדר החוכמה הוא לא חכם. הוא כאן נותן משל נפלא, כי שם שהסומה מחמת העדר הראות לא יחדל מלהיקשר ולהיחבל ולחבול גם בזולתו. אני לא יודע אם ראיתם פעם אדם שהוא עיוור, שהוא לא רואה. ישנם שני סוגי עיוורים. יש עיוור שהוא לא רואה, הולך, נתקל במשהו. כך אומר בעל חובות הלבבות. מאשים, הוא נתקל בעמוד, מאשים את מי? עמוד. מה עמוד? מה עושה כאן עמוד? נתקל בשולחן, מה עושה כאן שולחן? נתקל בעמוד, מאשים את כל העולם. בכל מקום שהוא נתקל, מי השם? מי השם?
העירייה.
איך?
העירייה.
העירייה, זה השם, זה השם, זה השם, זה השם. אולי אתה, בגלל שאתה עיוור, אתה נתקל עם כולם. אני? לא שמתי לב. זה עיוור רע. עיוור טוב מהו? מודע לעובדה שהוא עיוור. עיוור זה טיפש. הוא נכשל, הוא אומר, אני טיפש. הוא הפסיד כסף, מה הוא אומר? אני מה? טיפש. הוא לא מאשים את האום שגנב לו משהו כזה. הוא אומר, אני טיפש. זה נקרא עיוור טוב. השכל הוא עיוור לא טוב. עיוור בשכל שלו, כמו שאומר. וכל דבר שהוא נתקל, במקום ללמוד ממנו, להשכיל ממנו, להחכים ממנו, להבין שהוא לא מבין, והוא לא יודע, והוא לא חכם, ולכן כל הכישלונות שלו הוא מאשים את מי? רק מישהו יכול להאשים. על זה אומר הרמב״ם. זה דרך אגב ביטוי מחובות הלבבות כאן. הרעיון הזה של אדם טיפש הוא כמו אדם עיוור. כן. כשם שהסומה מחמת העדר הראות לא יחדל מלהיקשר ולהיחבב ולחבול גם בזולתו, בגלל שהוא עיוור. מחמת שאין לו מה שינחה אותו בדרך, אין מי שינחה אותו בדרך, לכן הוא נתקל כל הזמן. כך כיתות בני אדם. כל אחד כפי ערך שכלותו פועל בעצמו בזולתו רעות גדולות ביחס לאישי המין. זאת אומרת, הוא אומר ככה בחברה האנושית. כמה שאנשים יותר טיפשים, הם פשוט גורמים רעה לאחרים. ומאשימים האחרים. ואם ההפך, כמה שיותר חכם, יותר נזהר לא להזיק לאחרים, לא לגרום צער לאחרים. ואילו הייתה שם חוכמה אשר יחסה לצורה האנושית כיחס הכוח הרואה אצל העין, כי אז היו נמנעים כל נזקיו מעצמו ומזולתו. אילו היית חכם כמו שאתה רואה בעיניים שלך, זאת אומרת, מי איזו חכם? שיש לו עיניים, עיניים פנימיות, עיניים רוחניות. היית מונע מעצמך כל כך הרבה שטויות ונזקים ולפגוע באחרים, אילו היית חכם. כן, בבקשה.
מה זה אומר חכם? כי יכול להיות אחד שנקרא חכם
ועושה רע. למדנו פה מקודם, מתרנגול, כן. חכם זה אדם שלומד. אבל הוא לומד בצורה כזאת שהוא לומד, לומד לא סתם איזו אידיאה אינטליגנטית או משהו כזה. איזו חכם הלומד מכל אדם להיות בן אדם טוב, זה נקרא חכם. לימוד התורה, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. כן, מלאר זה את השם. אנחנו דעת השם, זה הכוונה חכם. כי בידיעת האמת מסתלקת האיבה והשנאה. כשאתה יודע את האמת, כל האיבה והשנאה מסתלקת. ויבטלו נזקי בני אדם זה לזה, וכבר הבטיח בכך הנביא ישעיהו בחזון אחרית הימים, ואמר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ופרה ודוב תירנה ושעשער ינקר על הפי פי נחש פי פטן וכו'. ואחר כך נתן סיבה לכך ואמר, כי סיבה צילו כל אלה השנאות וההתקוטטויות וההשתלטויות וכל זה, ידיעת בני האדם, אז אמיתת האלוקה. ואמר לו, יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. ואומר כאן הערה, הרמב״ם, תקשיבו היטב למה שהוא אומר, שתי מילים. דע זה. מה שאני אומר לכם כרגע, תדע את זה. אם אתה רואה מריבות ומלחמות ועניינים וקטוטיות וכל הדברים האלה, זה בגלל מה? שיבוש בשכל. צד זה, הצד זה, לא משנה. מקום שאדם נוהג על פי דעת השם, לא צריך להיות הדבר הזה. אפילו הניגודים האלה, של חיות רעות עם, עם בהמות, עם כבשים, כל הדברים, חיים ביחד בשלום. איפה שיש מה השכל? אבל איפה שאין שכל, או-הו, שמה צרות צרורות יש. גם ברמה העולמית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטית. מה המסקנה? צריך ללמוד. עכשיו בוא נראה את הרב על העניין הזה. הרב אומר ככה, בקשר למלכי אומות העולם, שהם משתחווים לחמה, ואז יש כעס בעולם, בוא נראה. יש עוד מקור לרעות מצד השכל המשובש שלא ישלים חוקו. שמהם תיוולדנה המלחמות הכוללות אמיתות, כמו שאנחנו עכשיו ראינו ברמב"ם, ממש כמעט מילה במילה. וזהו בשעה שהחמה זורחת, והמלכים מניחים כתריהם וראשיהם משתחווים לחמה. שיבוש הדעות השולט בעולם, הוא גורם כל הרעות המוסריות, הכלליות והחומריות. יש שיבוש הדעות, כמו שבירה הרמב"ם שקראנו כרגע. על כן, כשתמלא הארץ דעה את השם, אז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, בהשגת האמת יתבטלו גם כן המלחמות, ותחדלנה הרעות היוצאות מהן. כי מה זה הציור כאן? משתחווה לחמה. מה זה משתחווה לחמה? החמה היא תמיד סמל החומריות. אין חדש תחת השמש. מעל השמש הכל חדש. החמה סמל הטבע. כשאומות העולם, כשבני האדם משתחווים אל החומר, השכל משובש. לא אל האמת האלוקית, לא אל דעת השם, אלא אל דברים אינטרסנטיים, חומריים, טבעיים כאלה, כמו שאנחנו רואים את זה בימינו, שאומרים שכל המלחמה בעיראק הייתה בגלל הנפט. מי השתלט על הצינור הנפט, אחד הגדולים בעולם? יכול להיות, אינני יודע מה המניעים הפנימיים. אומרים ככה. וכל הבלגנים של היום בתוכנית מפת הדרכים וכל הדברים האלה, כל זה בגלל שאומות העולם משתחווים לנפט. האינטרס שלהם היום, הרי מרכז הנפט בעולם איפה הוא? לא, במזרח התיכון. אני עושה את זה קצת על חשבון היהודים, לא נורא. ככה, אני לא מבין בזה, אבל יש כאלה שאומרים שזה בגלל הסיבה הזאת. כביכול, אומות העולם סוגדים לאינטרסים הכלכליים שלהם. ובגלל שהם סוגדים, סוגד זה משתחווה, לאינטרסים הכלכליים שלהם, כל השיבושים, כל המלחמות, כל העניינים, כל הדברים שרואים אותם כאן. כן, מישהו רוצה לשאול שאלה? אף אחד לא רוצה לשאול שאלה. כן, בבקשה.
רב, נגד דווקא חמה, כי זה דבר שחזך. למה דווקא
נתנו
את העניין של חמה?
אמרתי, חמה... אין חדש תחת השמש, אז בקהלת נאמר. נאמר, יש נושא שנקרא התחדשות העולם, חידוש העולם, טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הממד של ההתחדשות הוא ממד שאתה רואה את העולם בעין רוחנית. אז אין חדש תחת השמש. השמש, החמה, היא סמל של הטבע, כוחות הטבע. זה החמה... זה הכוח, הייתי אומר, הכי שמש, הכי גדול בה, שאנחנו מכירים, חום ואור ועוצמה ואנרגיה, כל הדברים האלה בא מהשמש. וכל זה כאילו מתקלה, מתבלה, כי זה החומר. החומר למדנו שזה תמיד משתנה, מתבלה וכו'. מעל החמה, כך אומרים חזן, הכל חדש. הכל זורם, הכל מתפתח, הכל לטובה, הכל מתחדש, לא מתבלה. זה הביטוי אין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש הכל חדש. ההתחדשות. אז ברגע שאומות העולם משתחווים לחמה, לא לאלוקים, לא לרצון של הבורא, לא לדעת השם, משתחווים לחמה, אז לנו יש בעיות. זאת אומרת, הם שחלים, הם אין להם מספיק תבונה להבין שרצון הבורא זה הדבר העיקרי. ולא האינטרסים החומריים שמבטאים את החמה. טוב, רבותי, אנחנו ברשותכם נעבור לסוגיה הבאה. תפתחו את הדף הזה. כן. כן.
הרב, למה דווקא משתמשים בעניין של קטר? יש לי דווקא את הקטר, למה צריך להגיד העניין הזה? משתחווים, אבל מה הקטר אבל לסמל?
עכשיו, מה זה כתר? מישהו ראה פעם כתר? בתמונה, ראיתם פעם כתר? מישהו פעם מתחפש לחשוורוש, אני יודע. מה זה כתר? יש לנו כמה כתרים, כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה, כתר שם טוב. המושג כתר, התרה, יש מקום גם, התרה וכתר, זה דבר מעל הראש. זה לא הראש עצמו. זה מעל הראש תמיד. הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על כתר, הוא מדבר על השגה הרוחנית. האדם, ההשגה הרוחנית של האדם, היא מבחינת כתר. צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אז זה לגבי העולם הבא נאמר. זאת אומרת, הם מדרגה של השגה הרוחנית מאוד גבוהה. עטרותיהם בראשיהם, הכתר בראשיהם. הדבר שמהות האדם מאפיין, זה באמת הדעת שזה מעל הראש. ההשגה הרוחנית, האנושית וכו'. מה אתה עושה עם ההשגה הזאת? מה אתה עושה עם הכתר הזה? אז אם אתה באמת קשור לדעת השם, בסדר. אבל אם לא, אז אם אתה משתחווה עם הכתר הזה לחמה, הרי החמה, מה זה החמה? אני יותר חשוב מהשמש, אני בדקתי את זה. שאלו אותי למה אני יותר חשוב מהשמש. שאלו אותי. בשביל מה אלוקים ברא את השמש, אתם יודעים? בשבילי. מהיר לנו. אנחנו רגילים הפוך. היה פעם יהודי אחד, קראו לו יהושע בן נון, לא יודע אם שמעתם עליו, חדשות. אז הוא הודיע, שמש בגבעון, מה? היי, סטופ! השם, מה, אתה, מי אתה? לא, לא. מי מעל השמש? ריבונו של עולם, הוא כל יכול. פתאום עצר את השמש. וירח איפה? על יד שלבים. שמתם לב? מישהו עבר שם פעם? ראה את זה? לא ראיתם? מעל שלבים, תמיד עומד ירח כאן. על יד מודיעין שם בסביבה. מה זה בא ללמד אותם? גרמי השמיים שאנחנו חושבים שהם דברים מעל הכל, והשמש בראשם, הם בשליטת הבורא. ועם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו יותר קרובים. למה? מסביר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהשמש מאירה אור פיזי, ועם ישראל אור רוחני. עם ישראל מקרין את השכינה המתגלה דרך עם ישראל. והאור הפיזי הוא רק בא לשרת את האור הרוחני, הוא רק מבחינת התפקיד שלו רק אמצעי. לדבר שהוא הכי חשוב בעולם, זה גילוי האור השם בעולם. זה העיקר. לכן העולם הפיזי, העולם הטבעי, שהוא לפעמים נראה לנו כל כך חזק, כל כך בוטה, כל כך העיקר בעולם, הוא בסך הכל בא לשמש דבר יותר אצילי, יותר גבוה, שזה עניין רוחני, שמתגלה דרך עם ישראל. במקרה אני מאשך לעם ישראל, או לא במקרה. לכן האור שיהודי מפיק, זה אור הרבה יותר ערכי, יותר חשוב מאור החמה, מבחינה הזאת. אבל מה אתם מלכי אומות העולם? מה זה משתחווה? זה נכנע. אדם שמשתחווה הוא נכנע. הם נכנעים לדבר החומרי, לדבר הפיזי, ולא לדעת השם. זה מה שהוא רוצה להגיד. טוב, אנחנו נעבור לסוגיה הבאה ברשותכם. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, בדף הזה בבקשה. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, שנאמר ורדפה את מאהביה, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. ריש לקיש אמר יותר ממאה מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה. כאן הוא מדבר על סוגיה פשוטה. מהי הדרך החינוכית היותר מועדפת שצריכה להיות לנו בחיים. דרך המכות או דרך ההבנות? מה אתם אומרים? מה אתה אומר? מכות? אה? מכות, אתה אומר. מי אומר דרך ההבנות? זאת מחלוקת בין מחנכים. יש כאומרים, חוסך שבטו, שונא בנו, אם אתה לא מחזיק שם איזה שוט. אבל כאן הגמרא אומרת לא ככה. היא אומר, טוב יותר שאדם יגיע להבנה של דברים מעצמו, יותר ממאה מכות, שהוא יגיע לאותה הבנה, אבל דרך המכות. עדיף להבין מעצמו, בתבונה, בלימוד, מאשר דרך המכות. איך אומרים בצבא? עדיף ללמוד מהראש מאשר דרך הרגליים. הרגליים זה הטרטורים, מה שנקרא. טרטורים. אבל לפעמים אין ברירה, מה לעשות? עדיף שאדם ילמד תורה, ילמד בתבונה, ילמד בחוכמה, ילמד מניסיון של אחרים, מאשר הוא ייכשל ומהכישלונות שלו ילמד איך לא להיכשל. כך אומרת הגמרא. על זה מרחיב כאן הרב קוק זצ"ל את הדיבורים. בוא נראה. יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, וראינו שיש דעה יותר מכמה, יותר ממאה מכות היא יותר טובה. יש כאן מישהו שקיבל מכות בערך? כמה מכות בערך קיבלת? יותר ממאה. מכה זה לא נעים. זה לא נעים מכה. אז כאן מדבר על מאה מכות. זה לא פשוט. כל מכה זה לפעמים, איך אומרים, שריטה. כן, בבקשה. כן, כן. לא, אם אני טועה, רש"י, אין כאן את רש"י במקום. אפשר לקבל את רש"י? את הפירוש, נראה את רש"י. הוא מתייחס לשאלה שלך, מה זה מרדות, כן. לא, לא, הוא אומר מרדות זה מישון משמעת. יש כאן רש"י. מרדות, אני קורא, מצטט את רש"י, אומר, זה הכנעה. ההפך, מה שאתה חשבת. אומר רש"י, מרדות אחת, הכוונה היא לשון רידוי והכנעה. רידוי, כתוב, ירדו בדגת הים באופן שמי, אומר רש"י, לגבי אדם הראשון, זכה רודה, לא זכה ירוד. באותו מילה, לשון רידוי והכנעה שאדם שם אל ליבו מאליו. עדיף שאדם מאליו מעצמו יבין את הדבר ויקנע אל משהו אמיתי ונכון, מאשר יקבל מכות ויבין את הדבר. עדיף. שוב פעם, מה אומרת הדעה? לפעמים אין ברירה. יש ילדים שובבים, אם אתה לא שם להם קווים אדומים, ואתה אומר לו, חביבי, אם אתה עובר את הקו הזה, תקבל עונש. אין ברירה, כן. זה הפשט כאן, בבקשה. בוא נראה מה רש"י אומר. כאן אורונו חז"ל נועם דרך החינוך. בית ספר איזה? נועם, איזה בית ספר?
נועם.
נועם, יש בית ספר, קוראים לו נועם. למה קוראים לו איזה בית ספר נועם? נועם החינוך. דרכי הדרכי נועם. מכות זה לא נועם. דרכי הדרכי נועם. צריך ללכת בדרך הנועם. דרך ההבנה, לא דרך המכות. כאן אורנו חז"ל נועם דרך החינוך. כי לא במעלומות יחונך האדם. כי אם בדרכי נועם. זה לכתחילה. מעלומות זה לא פשוט. והעירה האמיתית היא עירת הרוממות, לא עירת העונש. דיינו יחס של כבוד. אתה ירא מהמורה, מההורה, לא בגלל שהוא מרביץ לך בגלל את הירב, אלא בגלל שאתה מכבד אותו, זה משהו אחר לגמרי. זה צריך להיות החינוך. והירה האמיתית היא יראת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמנה ביחסי מחנכים וילדים, הורים וילדים. זה מה שצריך להיות הבסיס האמיתי והנכון לחינוך. כבוד מצד אחד, אבל שנובע מתוך האהבה הגדולה. ואני ירא מהוריי ומחנכיי, לא בגלל שהם מרביצים לי, אלא בגלל שאני מכבד אותם. זה מה שצריך להיות החינוך. ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה, פדגוגיה זה החכמים. הם לא קלטו, כי פעם, היום זה לא כל כך קרה. היום יש כבר חוקים, היום מורה שנותן איזה פליק לתלמיד שלו, הוא מסתכן בפרנסתו ממש. אבל פעם היו מכים ממש. בית ספר זה היה פחד. אז הוא אומר, את הגילוי הזה שעדיף לא להרביץ, זה כבר חז"ל גילו. טובה מרדות אחת בהכנעה בליבו של אדם מלקבל מכות. והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. ככה זה היה. עד הימים האלה שהניסיונות הרבים הוכיחו להזכיר את אשר הורו לנו חז"ל ברוח קודשם, שעדיף לחנך בדרכי נועם מאשר לחנך באלימות, במלכות. ככה עדיף. למרות שבכל כלל האמר יש יוצא מן הכלל. כי אם אתה משתמש בשיטה הזאת ולא שם גבולות לילדים, והם, הם, איך אומרים, יש ביטוי כזה, שמעתם, מבריז, מי יודע מה זה מבריז בבית ספר? מה זה מבריז? בורח בבית ספר. אז אם אתה לא שם גבולות לילדים, נותן להם להבריז, לברוח, או להשתולל, או משהו כזה, אז כל הכבוד לדרכנו, אבל חייבים לשים לו גבולות, אחרת ילדים יכולים להידרדר. אבל זה לא הכלל, זה יוצא מן הכלל. הכלל הוא באמת דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום.